אנחנו נמצאים כרגע בעיצומה של תענית, המגמה של דבריי איננה לבוא לחדש, איננה להספק איזה תובנות, איזה מהלך בתנ"ך או בהלכה, אלא פשוט לחוות ביחד, לעורר התבוננות, לעורר למחשבה, לעורר לפעולה, ובעצם לחוות את עיצומו של היום על ידי התבוננות בדברים מוכרים וידועים, פשוט לחזק את הנושאים של מה אנחנו פועלים לאורך השנה. שכך נפתח במקום מפורסם ביותר, ואם זה חשוב ביותר. כתיב הרמב"ם בפרק ה' הלכה א' הלכות תעניות, יש שם ימים שכל ישראל ניתנים בהם מפני הצרות שיראו בהן, כדי לעורר הלבבות, לפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו רעים, מעשי אבותינו, שיהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר בדדו את אבונם ותבון אבותם, ואלו הם יום שלישי בתשרי וכו', ועשרי בטבת, שבו סלח מלך בבל, נבוכדנצר הרשע, עד ירושלים בביאה במצור ובמצוק. ניקח פה כמה ביטויים של הרמב״ם ונתמקד בהם. א', שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. בראש ראשונה צריך לזכור את הנעשה. סבת טבת נתפס בינינו כדבר טילאי, כדבר שקשה להתחבר אליו, כאירוע שקרה מזמן, תשעה באב, גם בגלל הלכותיו, גם בגלל מרכזיותו בסדר השנה, וגם בגלל שאנחנו רואים את מקום המקדש חרב ואת השואלים שמהלכים בו, טוב קל לנו לחוות ולהעמיק את הצרות שיראו בו. סבת טבת נתפס כעוד יום שאומרים בו סליחות, כעוד יום שלא אוכלים בו, ואנחנו לרוב לא מספיק מתבוננים ומנסים לשחזר בתודעתנו את מה שהיה שם. ונשאל את עצמנו באמת, מה משמעות העניין ששמח מלך בבל על העיר, שהמצור החל? יש מסר אחד שהוא חשוב ביותר, וכרגע אני לא מתעכב עליו, וזה חשיבות של תהליכים. החורבן לא התחיל ביום שבו נכנסו הרומאים למקדש, או שהבבלים נכנסו למקדש, והחורבן גם לא התחיל ביום שהופקה העיר, החורבן התחיל הרבה לפני כן, ותחילת התהליך כבר במצור, בעצם תחילת התהליך, זה תחילת הסוף, ותחילת הסוף אנחנו בעצם רואים כמרכיב משמעותי. גם כרוחנית, חז"ל מרחיבים על כך שבעצם החורבן קרה הרבה לפני כניסת הרומאים, חז"ל מרחיבים על כך שקמחא טחינא טחנת, החרבת בית חרב, כי החורבן האמיתי היה כאשר עם ישראל בחטאי ישראל ובסילוק השכינה שחזקן מתאר בהרחבה. אבל כרגע לא נתעכב על זה, על הביטוי השני, במצור ובמצוק. הסבל האנושי שנגרם מאותו רגע, עיר במצור נמצא שעמד, גורמת סבל בלתי יתואר. זה שחורבן המקדש, אנחנו בעצם מתאבלים השם על בית ישראל או על בית השם ועם ישראל שנפל בחרב. אנחנו מתאבלים גם על הסבל האנושי, סילוק השכינה שבצלם אלוקים שבאדם, הסבל שיגרם לאדם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ושנית הסילוק השכינה מקום שבו, מהמחיצות, מקדושת המקום. תשע באב, הבית עצמו חרב. אבל הסבל האנושי התחיל בצורה מסיבית באותו רגע שהתחיל המצור. באותו רגע שאין יוצא ואין בא, שהוקמו חומות הגטו, באותם רגעים שמי שמנסה לצאת נהרג, ומי ששאר בפנים סובל חרפת רעב, כאשר אותה בחירה איומה שירמיהו מתאר בספר איכה, אם להיות מחללי חרב או מחללי רעב. ואותה גמרא בבא בתרא שמספרת לנו על כך ששל המוות המוות, ושל הרב לרעב, ושל השבי לשבי, שהפסוק הזה נאמר בסדר שסבל עולה, כי מוות יותר טוב עם מוות ידי רעב, ושבי הכי גרוע דיד בו כולו. דהיינו אדם שבסופו של יום גם סובל את המצוק, גם את כל הכאבים, גם בסוף מושפע מחנה ריכוז. בסופו של דבר ידעו כולו, עבר את כל הסבל, חייו לא היו חיים. כך חז"ל מתארים שם שבי גרוע דיד בו כולו, ואותם רגעים שבו יובא במצור בעצם תחילת הסבל הנוראי. אנחנו יכולים לקחת איורים בני זמננו, בני זמננו מתכוון במאה השנים האחרונות, ולהשליך בהם מה היה שמה הדינמיקה הבסיסית שעשות אלפי אנשים בשטח סגור ללא מקורות מזון ומחייה, והסבל נגזר מכך, אם זה סבל של רעב והמתח והתחרות שהישרדות החזקים ויחיד איש באחיו, כל זה יכולים לקחת, מדמיין עצמנו, גם מה שידוע מן העבר הקרוב. אבל יש לנו עדות ראייה מחומר בית ראשון, יכולים לפתוח תנ"ך ולקרוא שם את אחד הפרקים המצמררים, כוונתי לאיכה פרק ד', אותו פרק שירמיהו מתאר פחות או יותר עדות ראייה מעבר עם ישראל באותם שנים קשות. איכה יואב זהב ישני הכתם הטוב תשתפך לבני קודש בראש כל חוצות, פני ציון היקרים מסולים בפז, איכה נחשו נביאי חרס מעשה ידי יוצר, גם תנים חלצו שד הניקו גוריהן, בת עמי לאחזר קיינים במדבר. הדבר הבסיסי ביותר, היכולת להעניק חיים עדי הנקה, השפע שאדם מייצר מתוך גופו, היכולת להשפיע טוב ולדאוג לצאצאיך, אותה יכולת ניתנת מהם, גם תנים חולצו שד, גם בחיות הכי בסיסיות, בטבע הכי בסיסי, בעל החי יכול לחלקל את גורו, ולעומת זאת, אם עומדת שם מנגד, גם תנים חלצו שד, והיא לא מסוגלת, א', כי שדה צמקו על ידי הרעב, וכבר לא נשאל החלב, לא נשאל ממה לתת, תפעה הולך וקלה. שנית, בגלל התחרות שבין אחד לשני, כיינים במדבר, בדמיל החזקים במדבר, דבק לשון יונק אל חיקו בצמה, עוללים שעלו לחם פורסן להם, אלו תמונות מיד ושם. אלו תמונות שמוכרות לנו גם מדורנו, גם מגטאות. וזה מה שתואר גם שמה. והעובדה שזה קרה לפני 2,000-3,000 שנה, איננו אמור להכות את עוצמת הכאב או עוצמת ההזדהות איתם. צריכים לדמיין לעצמנו ילדים בירושלים שלפני 2,500 שנה, כאשר נפשם יוצא ללחם שאין, כשאימא לא יכולה להסביר ילד בן שנתיים וחצי למה היא לא יכולה לתת לו חלב, למה אין לי מה לאכול. והעובדה שכאמור הזמן חלף לא מכה את הכאב. זה נכון שגם יהיו חיים, חיים טובים וארוכים, כבר לא היו בינינו מזמן מזמן, אבל חייהם קפאו בזמן. חד נשארו תלוי מנגד, אותו ילד שנצח ידי הבבלים, לעולם להגיד לבר מצווה, חייו כפויים בזמן, ואנחנו אמורים לחוש את הכאב הזה, גם בפני הדורות, שבזיכרון דברים האלו, נזכר ונחוש את הכאבים. אני אמשיך שם בביך. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תול החיבקו השפטות, חשך משחור תוארם נלכו בחוצות, אי אפשר היה לזהות את האנשים מרוב עליבות ולכלוך תינופת שהם חיים בתוכו. צפד אורם על עצמם יבש הכעץ, טובים, היו חלי חרב וחלי רעב, שהם יזרו ומדוקרים לתנובות שדי, לאותם שלדים מהלכים שמוכרים להם התמונות. כך עם ים יותר גם אז. חלי רעב, עצמות, קצת בשר, חשך בשחור טהרם, צפה דם, צפה דורם על עצמם, יבש היה כעץ. ועוד ממשיך וממשיך פה. כך פסוק אחרון, סורו תמי קרו, נאו עבים בחוצות, נגועלו בדם. לא יוכלו, יגעו בלבושיהם, את האנושות הבסיסית, אף אחד לא יכול להתקרב אליהם, הם כה דוחים וכה מגילים במעריהם, נאו עבים בחוצות, מטורפים, ללא יכולת להבין מה קורה, ואיש לא מתקרב אליהם, נגועלו בדם, ולא יוכלו, יגעו בלבושיהם, חיים בתוך הרפש והדם. כל זה כמו התחיל עושה בתיבת. שנה וחצי שחיים, שלחו וידרדרו, הלכו ונהיו קשים, סבל שבני עמנו, שאבותינו ואבות אבותינו, וישעד עצמנו מה יוסף אמר שלהם, אנחנו כמובן מבין מה קרה, כאשר בשיל החודש פרצו הרומאים, פרצו את הבבלים, והתחילו פשוט להשמיד הרוג ולאבד, יחזקאל מנבא בפרק ה', שלישיתך בדבר ימותו וברעב יחלו בתוכך, שליש מרעב ומחלות, והשלישית בחרב יפלו סביבותייך, והשלישית לכל רוח אזרה וחרב אריק אחריהם. זה התור שחזקאל מתאר, שליש, 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 שליש הדבר ולרעב, שליש לחבל, ושליש אזרה והחרב יודוף אחריו. אז אנחנו באים היום ולשאול את עצמנו, מה זה זיכרון דברים האלו? מה הם אותנו שאנחנו רוצים שנזכור? אז הוא רוצה גם שנזכור את המניעים ואת הגורמים ואת החטאים, אבל גם עלינו לזכור פשוט את הסבל. להבין איזה שואה קרתה גם אז, ולהבין כמה שהחטא יכול לגרום, כמה סבל בא על עמנו, וכמה זה מחייב אותנו להפוך, להמשיך את מורשתם, להפוך את חיינו משמעותיים, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. ואני שואל את עצמי, כיצד נוכל לשוב להיטיב? כיחד נפעל? לפני שנה הזה אני חושב יחזקאל, אותו נביא שאפשר לומר עשה בטבת מזוהה איתו, יושב עם אחרים. יש פסוק בספר מלאכים, פסוק בספר ירמיהו, שמתארים בצורה יבשה את תחילת המצור. אני קורא בו ירמיהו פרק מ"ב. והיא בשנה התשיעית למלכו, בחודש העשירי, בעשור החודש, בן נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילות ירושלים, והכנו עליה, ויבנו עליה דייק סביב, ותבוא העיר במצור עד 12 שנה למלך צדקיהו, ואז מתואר כבר 17 בתמוז או תמוז. התיאור פה סך הכל תיאור ותו לא. יחזקאל כבר למעלה הרבה יותר. ויחזקאל פרק כ"ד. וידוע השם אליי בשנה תשיעית בחודש העשירי בעשור החודש לאמור, בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מבית ירושלים בעצם היום הזה, ומשול בית המרי משל, ואמרת להם, תן משל נבואי, תמחיש, תתאר, תסביר מה יקרה. ואמרת להם, כה אמר השם אלוקים, שפוט, תסיר שפוט, גם יצוק בו מים, להליק, להעביר את הסיר, לשים אש בוערת מתחתיו, ומאה בו מים שירתחו, אסוף נתחיה האליה, קונה תכתוב ירך וכתף, מבחר עצים מלא, מבחר הצון הכוח, וגמדו עצים תחתיה, רתח רתחיה, מלא אותו בבשר, טוב ועסיסי, כתפיים, ירחיים, שים שם המים מותחים, גם בשביל עצמם בתוכם. לכן גמר שמלוקים עויר הדמים, סיר אשר חלתה בה וחלתה לא יצא ממנה. נדבר פה קצת, כי דמה בתוכה היה צריח סלע סמטו שמחתו אז לחסות האפר. ומה שירמיהו רואה פה בעצם, שבני ישראל הם הסיר. ככה יש שם, לא נאמר בצורה יבשה ולקונית שבנו דייק. מתואר שם את אותו דימוי שהבשר מתבשל בסיר הרותח, אותו סיר נפוח שירמיהו מדבר שיבוא, ולסבל שעם ישראל עומד לסבול. ויחזקאל שומע כל זאת, הוא מבין היטב מה אמור להיות שם, הוא מבין מה יקרה שם, וכאמור כבר נאמר לשליש והשליש והשליש. ובתחילת נבואתו, הנבואה הראשונה אחרי כל ההקדמות שנאמרים לו, בתחילת הספר, זה הנבואה בעצם הראשונה אחרי כל ההקדמות וכל המחזות ההקדשה למיניהם. ואתה בן אדם, קח לך לבינה ונתת אותה לפניך וחכות עליה עיר את ירושלים, זה מודל, ונתת עליה מצור ובנית עליה דייק ושפכת עליה סוללה, ונתת עליה מחנות ושים אליה קרים סביב, ואתה קח לך מחוות ברזל ושים, ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר. מחיצה של ברזל שמבדילה בין ישראל שבשמיים בין הנביא לבין ישראל. הוא הרגיש חסר אונים, והוא יודע, הוא רואה את הקטסטרופה מתרחשת ובא, והוא מבין כמה סבל יהיה וכמה אנשים יתבשלו במקום, והוא יודע כמה יש שם רעב וחללים, ויש איזו מחיצה שלא מאפשרת לו להציל את המצב. נאמר לו כבר עוד קודם שבני ישראל יהיו עם המרי, שהם לא הקשיבו אליו. כל זה כבר נאמר לו בפרקים הקודמים, ודיברת את דברי אליהם, אם ישוב אם יחדלו, כי מרי הימה, והם אם ישבו ואם יחדלו, כי בית מרי הימה וידעו כביה בתוכם. אז רש"י אומר שם, שבטוח הם לא ישמעו, בכל זאת חשוב לומר את זה, הרד"ק, אתם רוצים יותר פתח תקווה, אולי הם ישמעו, אולי הם לא ישמעו. יחזקאל בעצם מבין שקצרה ידו מהושיע, הוא נמצא בבבל בירושלים, נאמר לו שהמסרים לא יעברו, כמו הוא מדבר במידה ידועה לפרוטוקול, הוא מרגיש חסר אונים. הוא רוצה להושיע ואי אפשר. רמב"ם מצווה אותנו שבזיכרון דומה נשוב להיטיב. ופה נמצא בדמות אחרת, בדמות שראתה סבל נוראי גם כן, ראתה מחזות קשים, והתגייסה לשוב להיטיב. אנחנו נתחיל הדמות הזאת לקרוא בהרחבה אחרי משבת הבאה, כבדי כמובן משה רבינו, שימצא שם בתוך אחרי מצרים, באמצע רצח עם, כשאת הזכרים משליחים ליאור, ואת כל הגברים שם משעבדים בשעבוד קשה. מספיק להתבונן גם היום על הפירמידות, להבין כמה חיי אדם היו זולים במצרים של אז, כמה אנשים מסרו את נפשם או נרצחו והושמדו במלאכת בניין הפירמידות, כמה השלטון המצרי ראה בעצם נמלים, בני אדם בצורת נמלים, וכך התייחסו אליהם, כמה מהם פשוט קרו ונפלו והושמדו, וכמה אלו שנשארו בסוף המפעל, אחר מכן נרצחו, אמנת שיש לו ידע את הפתח הסודי למקום. קיצור אומרת, קל להבין איזה חברה באיזה נתונים באיזה שיעבוד ובאיזה מציאות קשה. ומשה רבינו רואה את זה, הוא יוצא לחב, הוא מחליט להתגייס, וריש מצרקה אותו, הוא מנסה לפנות רב בכוח, הוא מנסה, יש שם בעיה של שיעבוד ויש שם בעיה שישראל סובלים. לא, שרבינו, יש פה עוול, יש פה שחיתות, יש פה עיוותים מוסריים והיסטוריים, אין בעיה לפתור את זה בכוח. כל בעיה דורש פתרון מיידי, ובלעד שקדושה הוא בקטע מצרי. וכמובן זה פותר את הבעיה, זה רק מעמיק אותה גם במד הפשט וגם במה עמוקה יותר. מיד אחר מכן נאמר שם, וים איש מצרים הכי שירים מאחר וכו', ואיפן כל וכל ויהל כי אין איש, ואיך את המצרים אתמנו בכל, ויצא ביום השני וכו', ויאמר אכן נודע הדבר. נצא לצאת את התמונה הזאת שהסבל הנוראי ששני עברים שרבים, מה הם רבים? אולי על פת לחם? אולי הם רבים על מקום טוב יותר שבו מת, יצליפו בהם פחות? אולי הם רבים מה עושים במצב כזה? קשה לדעת. משה בכל אופן מראה שמצב לא מתוקן, מחמיר, שעד כדי כך במצב קשה שכבר מריבות פנימיות מחלות אותם, שתכף המצרים לא יכולים לעשות שום דבר, יוכלו עם ישראל להרוג איש את רעהו. וברמה אחרת, ברמה רוחנית, אכן נודע הדבר, אומר שם רש"י, הייתי תמה מפני מה ישראל משתלבים יותר משאר אומות, עכשיו נודע הדבר, הוא מדבר שם על לשון הרע, דליטורין יש ביניכם, עכשיו אני יודע גם למה השתבדתם. ומשה בעצם נתקף ייאוש. משה בא לשם, אותו משה, ונשאל את עצמנו מה עבר משה קודם. כשמשה יוצא לך, ויפן כה וכה ויהל כי אין איש, הוא לא רק מחפש שוטרים, שוטרי חרש, הוא לא מחפש רק גסטאפו, קג"ב, הוא מחפש יהודים שיהיו שותפים לדרכו. הוא מחפש, אם יש אנשים שמוכנים לנו את הכפפה, ליטול את היוזמה, לתקן את החברה, לעמוד כנגד הצורר, או שזה מקום שאין איש. מקום שאין איש הוא הופך להיות איש, ומשה מרגיש כמו הוא מצפה לאחרים שעזרו לו, הוא מצפה איזה גיבוש חברתי, הוא מצפה לו את האנשים, ואיפן כל וחור, ויהו כי אין איש. ואז הוא בא ואומר, אכן נודע הדבר, אין אנשים איתי, יש פה מריבות פנימיות, מחלוקת, פילוגים, ובאיזשהו מקום מתקף ייאוש, בורח עמוק למדיין, בסופו של דבר מגיע למדבר עם הצאן לבדו, כשהוא מבין שבעצם אי אפשר לשנות, הוא מתייאש מהחברה, הוא מתייאש מן העם שלו, מתייאש מן האנושות, בורח רק הצאן. קדושה יהיה בהר אלוקים כשהוא לבד עם הצאן ואין אף חברה אנושית איתו. הוא מאבד את האמון באדם, מאבד את האמון בעם, מאבד את האמון בהנהגה. אין הנהגה, יש מריבות, יש פילוגים, יש סכסוכים, יש פתרונות בכוח ויש ניצול החלשים. והוא אומר לעצמו, בעולם כזה אין טעם לתקן אותו, אין טעם להתאמץ, צריך לפרוש הצידה, לברוח כמה שיותר מדי במדבר מלא נורחים ועזבה תמיד ואחרה מאיתם, אין לי מה לחפש פה יותר. והוא בורח למדבר. ואולם הקדוש ברוך הוא מזמן אותו ותופס אותו בציציות, אומר לו, באת לחפש קדושה כאן? באת לחפש קדושה לבד? באת לחפש קדושה בלי העם? חשב שתפגוש אותי לבד עם הסנה? אזי לא קל המקום. אתה רוצה לפגוש אותי בהר אלוקים? בהוציאך אתה ממצרים. אז תבוא לפה. תבוא לפה כשמנהיג עם שלם. תבוא לפה כשאחריות לעם שלם. תבוא מתוך הזדהות עם העם. אז תוכל לבוא ולהתייצב פה בהר אלוקים חורבה. בינתיים הגיע הזמן לחזור לתקן את החברה. והקדוש ברוך הוא אומר לו שם, משכנע אותו ארוכות, ראו ראיתי את עוני עמי יושב במצרים ואת צעקתם שמעתי פן נוגסיו כי ידעתי את מחוביו. תשמע את הזעקות, חשב משחות הארם, צפד, צפד אורם לבשרם, יבש הקעץ, סאו עברים נגועלו בחוצות, אשר יוכלו יגעו בלבושיהם, תשמע את היונק ואת העולם, ראו, ראיתי את עוני המישהו מצרים, וצעקתם שמעתי ונוגסיו, כי ידעתי את מחוביו, ידעתי לא במה אינטקטואלי, אני חש ומרגיש כאבים, ואז הקדוש ברוך הוא, ואתה תיני, צריך מסל בא אליי, תגיד לדעת שמצרים מוחצים אותם, אם חשים את הלחץ, וחשים את הכאב, יורדים מכיסא הכבוד, יורדים לעם, מחפשים את המצוקה, ופונים את הכאב למצוקה, אם יש כאב, אם יש צעקות, אם יש לחץ, שם המקומך, לך ושכחה על פרו, ו... אחרי תהליך ארוך של שכנוע, לא קל למשה, חיים שלו כרגע באיזשהו מסלול מסוים, יש מתווה שהוא הולך איתו, לא קל לו לשנות את המתווה שהוא קבע לעצמו כרגע, הוא התחתן, הקים משפחה, נמצא שם במדיין, עובד את הקדוש ברוך הוא, בונה את חייו הפרטיים, יש לו שם משפחה, יש לו שם פרנסה ומקצוע, יש לו שם מסלול חיים, יש לו כמו את הר אלוקים. לא כאן עשית אותו, לשמוע את אותו, אותם תינוקות בוכים, לשמוע את הצעקות, את הלחץ, להבין כמה שהשעה קשה, וכמה שיש לו כוחות. לא סתם פנים משה רבינו. אותו אחד שרצה להיות איש, כשאף אחד לא איש, אותו אחד, עם הלעת המוסר היוקד, כשהיה לו קודם, הוא האדם הנכון. הייאוש נבע מעוצמת הלהט. אנשים בלי ציפיות לא מתייאשים, אין להם ממה להתייאש. אנשים בעלי להט, בעלי מרץ, אנשים בעלי חלומות יכולים להתייאש. מי שלא חולם אין לו ממה להתייאש. וכן פונים למשה רבינו ומעוניינים בו, ומעוניינים בכוחותיו וברגישות שלו, אבל אומרים לו, החיים שלך פנו לכיוון הלא נכון, לכיוון של בנייה עצמית, לכיוון של האגואיזם הרוחני, לכיוון של ההתכנסות, אמנם מתוך ייאוש, אבל לא זו הדרך. אתה רוצה לבוא לעבוד הקדוש ברוך הוא, בואו צייחה את העם ממצרים, אתם דולקים על ההר הזה. בעצם נאמר לו, הוא ללכת, ולחזור לחברה, לחזור לעם, לגלות אמפתיה כלפיהם, לא מרירות, אלא אמפתיה, הבנה, לא להרגיש מנוכר מן העם, להרגיש קרוב אליו, ולאחר מכן לקחת את היוזמה, ללכת קדימה, ולהבין זה לא ילך במכה אחת. משה במתחת הדרך חושב שפתור את הבעיה במכה אחת, ואם זה לא ילך, אז בעצם צריך להתייאש. יש לו אומר לו, זה תהליך ארוך וכואב. הוא שולח אליו את אותו סיפור שהמילה, ברית המילה בדרך למצרים, היא נועדה לומר שהתהליך הכואב. זה לא ילך בקלות, יהיו הרבה סבל, הרבה קורבנות, הרבה דם יהודי ישפך, עד שבסופו של דבר יגשימו את המטרה. ברית המילה באה לסמל לו כמה יהיה כאב בתהליך. ואז משה מגיע, והוא אומר לעם שפקד השם את עמו וימין העם, ושוב יש משבר, ושוב יש צורות, ושוב הוא מתייאש, ועוד הפעם אולי עוזב למדיין. וכך בעצם משה מתחיל להבין שדבר תהליך ארוך טווח, תהליך שלא ייקח לו יום ולא יומיים, זה תהליך ארוך, בסופו של דבר זה גם מה שיקרה במדבר. אבל משה רבינו עם הזמן פתח הזדהות איתם, הוא מוסר את נפשו, הוא הולך לפני פרו, ומי יודע איך פרו יתייחס אליו, ומי יודע איך פרו יגיע אליו, מי יודע מה יהיה תוצאות הדברים הללו, ובסופו של דבר הוא הולך. יש לו מה ככה, יש לו מסירות נפש, ויש לו רגישות, ויש לו יוזמה, והוא לא נשחק. בן בשום שנה לא חטא אינו ולא נס לכו. משה לאורך הדרך, כל הזמן מלא אנרגיה, מלא מרץ. הוא בעצם יוצא דרך חדשה בגיל 80, מלא במרץ, מוכן להתייצב בפני כל מכשול, הוא ממשיך עד גיל 120, כאמור לו חטאי נו ולא נס לחום. מוביל, מדרבן, מנהיג. זה בעצם אותו משה רבינו, הוא ראה סבל, את אותו הסבל שדיברנו בהתחלה, משה רבינו ראה שם במצרים, הוא ראה המון סבל, הוא ראה את זה כקריאה לעזרה ומורבות, ואומנם הוא התייאש, אבל הקדוש ברוך הוא כאמור יחזור את המסלול, ואז משה הלך ובסירות נפש, הביא שבא תהליך ארוך טווח, עכשיו אצלנו נאמר, שבסופו של יום, התהליך היה עוד יותר ארוך, היה תהליך של 40 שנה, שקרה בתוכו מרכיב משמעותי של חינוך, להרוג את המצרים לפתור את הבעיה, צריך לחנך את היהודים, צריך לבוא לעם ישראל, לשנות את גישתו, צריך לבוא לעם ישראל, לתת לעם ישראל תחושה חדשה, ובעיקר לעבוד על מתחים ועל פילוגים, ולידי עבודה להביא את המצוקות, לתת אוזן קשרת, ולכוון את העם לדרך אחרת, תהליך שכמו ירח, בסופו של דבר 40 שנה שיכנסו לארץ, עד שהמתחים הללו ועד שהחינוך יצליח. אבל משה יוצא לדרך הזאת, הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, והוא מחשב הקרקע גם לבייביתי. זה מזכיר גם כמובן, אם אנחנו יוצאים, אם נדבר על משה לקראת שבוע הבא, אז כמובן שאנחנו מסיימים השבוע לקרוא על יוסף, עוד חולם, אדם שחלם, שלא ראה את החיים שמנהלים באיזשהו, מתי הוכה הבאה, או מתי תוכנית הטלוויזיה הבאה, אלו הוא חלם לשנות עולם, הוא חלם להגיע להשפיע, לתרום מכוחותיו, אדם שבגלל החלומות שלו, למחייה של כל האלוקים, שקדוש ברוך הוא מינה אותו ולקח אותו, הפך אותו לאדם שהציל עם שלם. הוא חלם בגיל צעיר, אמנם עם הרבה, נקרא לזה גם שיטיון נעורים, לא כל מה שחלם היה צריך, לא כל מה שמה היה צריך ליאמר, לא כל מה שחלם היה צריך אולי להיות בחלום, היה צריך לעבור תהליך כמו שרבינו, תהליך של ירידה ויציאה ועזיבה, ורק אחר מכן חזרה, כמו היה צריך לעבור איזשהו חינוך בדרך, אבל גם אם אביו שמר את הדבר, וגם יעקב אומר לה, בוא נבוא אני ואביך ואמך, וגם אם היו טעויות, בסופו של דבר, העוצמות שקיימות ליוסף, הם אלו שמשות להציל עם ישראל, הם אלו שגמור להיבחר לי הקדוש ברוך הוא, והם אלו שמשות לו לחלום ולהשיג ולהגיע לידי אותם הישגים. הם גם אלו שמאפשרות לו, כאשר נוצא לרס דווי, בסוף ימיו, לבוא ולהמשיך לחלום, פקוד, יפקוד אלוקים אתכם, ואתם את עצמותיים מזה, ועצמותיו ממשיכות לעבוד את בני ישראל, והתורה, ולכן כן חזל, מקדישים לב מרובה לעצמות יוסף, בגלל כוח החיות שבהם, כי יוסף ממשיך להשפיע, גם לאחר מיטתו, על ידי זה שהוא משאיר מסר של תקווה וגאולה, על ידי זה שהוא משאיר הנחיות מעשיות להגשמתה, ובנקודה הזאת נפגשים משה ויוסף. חכם לב ייקח מצוות, בשעה שכל בני ישראל היו עסוקים בביזת הים, אומרים חזד, בביזת מצרים, וכולם היו חושבים לאסוף את כלי כסף וכלי זהב, משה רבינו עשה דבר אחר לגמרי. הוא הלך להביא את אותו החולם, את מי שקדם ונגד עם ישראל, הוא הלך להוציא את עצמות יוסף, ולהוציא אותם ממצרים. משה הביא שכולם שקועים שם בכסף ובזהב ובאוצרות, כולם אחרי כל השעבוד, אחרי תקופת הקושי והאתגר, מחפשים רק שקט ושלווה, דגן קדוש ויצר ובני בקר, ביתן נפשם כגן רווה, זה מה שכולם מחפשים, ומשה רבינו מחפש את החלום הבא, את האתגר הבא, הוא מבין שזה יעשה דרך יוסף, הוא חב חוב של כבוד למי שהשאיר את אש הגאולה ולמי שכאמור הציל ישראל וכל הזמן חולם איתם. ואז אותן שתי נפשות נפגשות, ומשה לוקח את עצמות יוסף ומוביל אותם עם ישראל במדבר. וכמו בסוטה אומרת לנו, כשנשאו ישראל במדבר שני ארונות היו נושאים זה לצד זה, ארון של שכינה וארונו של יוסף, ויהיו מותם צמאים. מה לארון של מת אצל חי? איך היה לדעת שארון מתים נושא מרכז המנה יחד עם ארון השכינה? ותשובה כמובן, זה לא ארון של מת, זה הארון של החיים, שחיה מישראל, שבעצם הגחלת הלוחשת שהתקווה והחלום. יוסף חולה מחייו ומותו, וארונו ממשיך לעבוד את החלום לאורך הדורות. כשם מדבר שבזכרון דברים נשוב להיטיב, הוא מתכוון גם אלינו שגם אנחנו נהיה חולמים. הוא מתכוון אלינו שגם אנחנו ניקח את כוחותינו, נקדיש אותם לעם ישראל. שלא נבוא ונאמר, הכשרנו את עצמנו, היינו מערכת החינוך, קיבלנו הרבה, התפתחנו, בנינו את הבניין, את הבניין האישי שלנו, הגענו את המשגים, עכשיו אנחנו יכולים, כמו שרבנו משעתו, להתחתן, לרכוש מקצוע, ולחבס את הקדוש ברוך הוא בדלת אמות שלנו, במדבר. אולי לא רק עם הצון, אולי עם עוד כמה אנשים, ובעצם כל אחד יכול להיכנס לדלת אמות שלו, ולומר לעצמו, הנה, כמו הקמתי בית, רכשתי מקצוע, אני אראה את המאחזה הגדול הזה, מדוע לא עבר הסנה, אני אדבר בקדוש ברוך הוא לבד. אז אני יכול ללמוד לבד, אני לא צריך להיות סנה, אני גם יכול לפתוח קבועיתים לתורה, אני יכול לעשות דברים אחרים, כולם חשובים, אבל אדם צריך לדעת שהוא נמצא במקום שיש צרכים, וצורכי עמך מרובים ודעתם קצרה. וכמה צרכים יש בחברה שלנו גם כן, צרכים בראש החברתיים, של ילדים שאין להם מה לאכול תמיד, של ילדים שאין להם אהבה, שבאתם לא עלינו, יש גם משפחות לא כל אחד זוכה לצערנו לאהבה עוטפת אותו מההורים, מהאחים, מהאחיות, מהסבים ומהסבתא, מהסביבה. לא עלינו, ישנם ילדים שבתמיד האחזר כיינים, שלא זוכים לקבל את אותה אהבה בסיסית מכל מיני סיבות, שבראש ובראשונה חוסר יכולת של ההורים, שלא כמנותם מצויות אבל הסיפק אינם בידיהם. יש ילדים שאולי אולי מקבלים את האהבה ולא מקבלים את המשאבים, ויש גם מבוגרים כאלו, וצורכי עמך מרובים, ואתה יכול להתבונן מסביב ולראות, אם הוא רק יתבונן. אם הוא לא יתבונן, הוא לא יראה. אם הוא יתבונן, הוא יראה את הצרכים, הוא יראה את הנפשות השבורות, הוא יראה את הדור הבא שמצליח להתרומם כי יודעים לו את האפשרויות, ואז הוא יפה לחוב וחוב, הוא ישאל את עצמם, יש פה איש. האם זה מצווה שאפשר לעשות בידי אחרים? האם יש אנשים אחרים שאומרים את הכפפה? האם החברה תתוקן על ידי, אומרת, על ידי אחרים? או שאין איש? ואז הוא אומר עצמו, אם אני מסתכל כה וכה ואין איש, עליי להקים, עליי לפנות, עליי ללכת. בשלב השני שאל את עצמו, איך עושים את זה? כל אדם יש כוחות אחרים, אחד יכול, לא כל אחד יכול באותה צורה, אחד מוצא דרכו בשדה הרווחה, שני בשדה החינוך, שלישי בעיסוק בצורכי ציבור באמונה, רביעי בתחום אחר, חמישי בתחום נוסף, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל שקודם ישאל את עצמו, לא רק איך אני מקים משפחה והולך לבאר ומוצא את הסנה הפרטי שלי, אני ישאל את עצמו, מה קורה? יש מצור רוחני? יש מצור גשמי וגם מצור רוחני. נשאל את עצמו, איך אני מיר את החברה? איך אני מקל הסבל? איך אני תורם לשפר? איך אני גורם לחינוך? איך אני יכול לעצב את החברה? ויבין כמו שרבינו, זה לא יקרה מיידית. אם הקחת המצרי, שתי סתירות והמצרי נופל, ועם ישראל קם, זה לא הולך ככה. הצרכים עמוקים, תהליכים, מדובר בתהליכים, כמו, גם מדובר במצוקות החברתיות, גם מדובר בעיות הדתיות. לא חסרות בעיות דתיות, לא חסרות בעיות שמחיצות, מחוותות ומחיצות, שמבדילות בין התורה לבין עם ישראל. לא חסרות בעיות אמיתיות בזיקת העם לתורה, מה שחזקל מתאר לאורך הספר, גם אנחנו מכירים תופעות כאלו. הוא אומר אדם שאמור לשאול את עצמו, האם אני, איך אני יכול לתרום למציאות הזאת? וכאמור, כשהם דעותיהם שווים, פרצופיהם שווים, ככה הם דעותיהם שוות, ככה הם יכולותיהם שוות. אני לא בא כרגע כבר לרובן או לשימון איך לעשות את זה. וכל אחד ישקול היטב מה הדרך הטובה ביותר שהוא יכול לתרום לחברה, איך הוא עוזר לנווט את החברה, איך הוא עוזר לתרום את תרומתו. אבל זה חייב להתחיל מזה שהוא מרגיש ואיפן כל וחור, ואם יש איש אז הוא צריך להצטרף לאיש הזה, ואם אין איש אז הוא צריך להיות האיש. לא יעמוד חסר ניקו יחזקל עם מחיצה של ברזל שמונעת אותו, והוא רק יכול עם עיניים קלות לראות איך שהחברה מדרדרת, איך שהחברה סובלת, איך שמרחים מהקדוש ברוך הוא וידיו קצור מהושיע. זו דמות טרגית. אתה צריך לעשות הכל לדמות טרגית, לעשות דמות משפיעה ומועילה, להסתכל כל בחור ולשאול איך אני יכול לעזור, ולשאול את עצמו שעה נוספת, איך כמו משה רבינו לא תיחה עיני ולא ינוס לכי, איך אני יכול להיות קובע השם החליפו כוח, איך לא יהיה כמו שדיברנו פה לפני כמה שבתות, איך לא יהיה אידיאליסט מובס, איך לא יהפוך לגרסה מספר שניים של לוט, שמתחיל מחלמות של תיקון עולם, הוא מגיע לאיזה מערה בסדום, הוא מגיע אנשי סדום ומפקיר את בנותיו שם. איך אני אשה אידיאליסט לא אגואיסט, איך אני אשה מותם מניוגר וכוחות ולא אשחוק אותם ולא אבד אותם. התשובה, אחד הדברים המרכזיים, תמשיך לחלום. תמשיך לחלום, תמשיך להגיש אחריות. אם תרגיש הבית בוער, לא תירדם ולא תשקע בעצמך. לא תמרגיש שהבית בוער, ולכן אנחנו מרשים לעצמנו לשקוע בעצמנו. נרגיש שהבית בוער, נרגיש שאנחנו יכולים לשנות ולהשפיע. לא נחשור יחסי אונים. הצעת את שרה שאומר עצמו, אני חסר אונים. ואיבן כה וחור, ועד שאין איש, וגם אני לא איש, גם אני עלוב, וגם אני מסכן, אז לא עשה כלום. זאת הצעת שרה. יצר טוב אומר לאדם, אם אתה מספיק בוער בך, אתה תצליח ועוד איך תצליח. ושנית, גם אם תצליח חלק, אתה לא איש, אתה רבע, אז גם הרבע זה שווה. ואם כל אחד יעשה יחשוב ככה, החברה תתוקן מבלי ספק. ורק יצר אומר לאדם, תסתכל ימינה ושמאלה, ומסקנה, אם אין אף אחד, אז גם אני לא. אלא, משה רבנו אומר לאדם, תסתכל ימינה ושמאלה, ואם אין אנשים, אז עוד יותר תגיש מחויבות. וכך אנחנו בעצם, אם העם מדבר שזיכרון דברי אנשים להיטיב, איך אנחנו יכולים למנוע את הצרות, איך אנחנו יכולים לתקן את החברה, זה על ידי הרגשת אחריות אישית, שאתה משעת עצמו שבא לבחור מקצוע, איזה מקצוע הוא בוחר, שאתה משעת עצמו, איך הוא יכול לתרום לחברה, באיזה דרכים, אם זה די צדקה, אם זה גילות חסדים, אם זה על ידי תלמוד תורה, אם זה בדברים אחרים, יזכור ש... אנחנו לא רוצים לשמוע או לזמת, חד שלום להגיע אל אותם תיאורים איומים ונורים של סבל, עלינו לעשות הכל לתקן את החברה. חברה מתוקנת, הקדוש ברוך הוא מאיר את פניו אליה, והוא סועד אותה וחונך אותה. נזכור שאם אנחנו בזיכרון דברים אלו, קודם כל נרגיש את האמפתיה עם אבותינו ביום הזה, נרגיש צרות שבוע עליהם, ויחד עם זה נשאל את עצמנו איך נשוב להיטיב. וכאמור, נרגיש את האחריות, ונרגיש שהחברה יש בה בעיות, צורכי הבחם הוא מדעתם קצרה, וכל מי שישב בחדר הזה צריך לשאול את עצמו איך אני יכול לעזור. להרגיש שהוא חי בתוך מחויבות לעזור, לתרום לחברה ולקם מצרכיה. איך אני יכול להמשיך להיות קובע שמחליפו כוח, ולכת משה רבינו ויוסף הצדיק, כי צדיקים מדתם קרויים חיים, וקל וחומר, שלא צריך לעשות הכל, שבחייו יהיה קרוי חי, על ידי זה שהוא יתרום לעם ישראל והקדוש ברוך הוא.